שלום, וברוכים הבאים לשיעור העשירי בסדרת השיעורים בהלכות מנהגים, העוסקת בפרק הרביעי של מסכת פסחים, פרק מקום שנהגו. המשנה אליה הגענו בדף נ"ג עמוד א', דנה באכילת צלי, מנהגי אכילת צלי בליל הפסח. וכך נאמר במשנה, מקום שנהגו לאכול צלי בלילי פסחים אוכלים, מקום שנהגו שלא לאכול אין אוכלים. אין זה מבורר מן המשנה האם המנהג השנוי במחלוקת הוא מנהג לאכול או מנהג דווקא שלא לאכול. אם אנו מעיינים במשניות הקודמות למשנה זו, הרי שבמשנה פותחת את הפרק אנו מוצאים מקום שנהגו לעשות מלאכה ומקום שנהגו שלא לעשות. בריא כי המקום בו נהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים אינו מקום בו מחייבים עשיית מלאכה, כי מקום בו היא מותרת. אם נשווה את משנתנו למשנה הראשונה, אם כן, הרי שמשמעות המחלוקת היא האם אכילת צלי בערב פסחים אסורה או מותרת. אמנם אפשרות אחרת העולה מתוך המשנה שלאחר משנתנו היא מקום שנהגו להדליק את הנר בלילי יום הכיפורים מדליקין, מקום שנהגו שלא להדליק אין מדליקין. כאן, על פי ביאורה של הגמרא, המובא בפירוש רש"י על המשנה, מדובר במחלוקת בין שתי דעות קיצוניות. דעה אחת מחייבת את הדלקת הנר, ואילו השנייה אוסרת אותה. על פי השוואה למשנה זו, תבואר משנתנו כמביאה מחלוקת מנהגים קיצונית. האם אכילת צלי מחויבת או אסורה, ולא רק מותרת או אסורה. בשיעור דלהלן נעיין בעמדות המחייבות או האוסרות אכילת בשר צלי, וננסה להבין את הסיבות המביאות לידי כל אחת מעמדות אלו וההתנגדות אליה. ראשית, נדון באפשרות כי לשון המשנה מקום שנהגו לאכול צלי בלילי פסחים אוכלין, כי לשון המורה על נוהג מחייב לאכול צלי. מנהג זה יהיה בדומה למנהגו של טודוס איש רומי, שהניג את בני רומי לאכול גדיים מקולסים בלילי פסחים, כמובן בהמשך הסוגיה. טעמו של מנהג זה הוא ודאי להזכיר את קורבן הפסח, וכפי שנרחיב בפרטי העניין להלן. מכל מקום, מנהגו של טודוס נתקל בהתנגדותם של חכמים, אשר שלחו לו כי אלמלא היה טודוס היו מנדים אותו, שכן הוא קרוב להאכיל קודשים בחוץ. האם ניתן ללמוד מכך על התנגדותם של חכמים גם למנהג לאכול צלי בלילי פסח? לשון אחרת, האם יש לזהות בין מנהג אכילת בשר צלוי לבין אכילת גדים מקולף? מדברי רש"י בריש הפרק השביעי של פסחים, משמע שכן. הגמרא שם, בדף ע"ד עמוד א', מביאה את האיסור לעשות גדים מקולף בלילי פסחים בזמן הזה, ודנה בגדריו. על כך מעיר רש"י, איזה גדים מקולף דתנן בפרק מקום שנהגו שאסור לאכול צלי בלילי פסחים בזמן הזה במקום שלא נהגו. כלומר, לדברי רש"י, ההתנגדות לגלי מקולס וההתנגדות לאכילת בשר צלוי בליל פסח אחת היא. וממילא ניתן לטעון כי אף המנהג המחייב אכילת בשר צלוי והמנהג המחייב אכילת גלי מקולס גם הוא אחד הוא. אמנם, הצלח שם תמה דברי רש"י וכתב כך: מה עניין מקולס למקום שנהגו? מקולס בכל המקומות אסור, ובמקום שלא נהגו, אפילו אינו מקולס, אין אוכלים צלי. וסיים הצלח, דרך כלל דברי רש"י הללו לא ידעתי להולמם. אמנם, אותה הטענה מופיעה לא רק ברש"י, אלא גם באור זרוע הלכות פסחים סימן ריש למד. אם כך, הרי שמשנתנו היא למעשה חזרה על מחלוקתם של חכמים ורבן גמליאל, המופיעה הן בעדויות פרק ג' משנה י' והן במשנה בביצה פרק ב' משנה ז'. וכך הלשון, אף הוא, כלומר רבן גמליאל, אמר שלושה דברים להקל: מכבדים בין המיטות ומניחים את המוגמר ביום טוב, ועושים גדי מקולס בלילי פסחים, וחכמים אוסרים. אמנם, לשון המשנה שהזכרנו הרגע, משמע קצת שרבן גמליאל הקל לעשות גדי מקולס, ולא בהכרח חייב, אך בפירוש רש"י בביצה דף כ"ב עמוד ב', דיבור המתחיל מקולס, משמע בפירוש שהיה מנהגו לעשות כן משום זכר למקדש. דברי רש"י פותחים בפנינו את השאלה, מה באמת נועד אותו גדי מקולס להזכיר? כפי שאמרנו בתחילה, פשוט כי מדובר בקורבן הפסח. אך אין זה ברור איזה קורבן. האם הכוונה להזכיר את קורבן הפסח שנעשה במצרים בעת יציאת מצרים, או דווקא את קורבן הפסח שנעשה במקדש? ייתכן ששאלה זו קשורה, אם כי הדבר אינו מוכרח, בבירור היסטורי הן לגבי זמנו של טודוס והן לגבי זהותו של רבן גמליאל המוזכר. לגבי תודוס יש לשאול האם חי תודוס בעת שהמקדש עדיין היה קיים או לאחר החורבן. ואם היה חי קודם לחורבן, מסתבר שאין צורך לעשות זכר לקורבן בבית המקדש, כי אם לקורבן פסח מצרים. אמנם, אם תקופתו הייתה לאחר החורבן, הרי שמסתבר דווקא כי מדובר בזכר לקורבן פסח דורות. אין כאן מקומו של ברור היסטורי זה, אך כפי שנראה להלן, השאלה האם גדיים המקולסים נעשו כזכר לפסח מצרים או לפסח דורות, יכולה להיות בעלת משמעות גדולה. גם לגבי רבן גמליאל הדבר אינו ברור. יודעים אנו השבשת הנאים שנקראו רבן גמליאל. הקדום מתוכם רבן גמליאל הזקן חי קודם לחורבן, השני רבן גמליאל דיבנה חי בזמן החורבן, ואילו השלישי רבן גמליאל ברבי חי זמן רב אחריו. מדברי רש"י על המשנה בביצה, אותה ציטטנו לאל, ברור שהוא הבין כי מדובר על תקנה לאחר הקורבן, זכר למקדש. אומנם הרשש בפסחים מ"ד עמוד א', מביא שיש שגרסו ברש"י שם, שהכוונה לרבן גמליאל שקודם החורבן. אף שהדבר אינו מוכרח, דומני, כפי שהזכרתי לאל, שההתנגדות למנהג לאכול בשר צלי או גדי מקולס, שייכת יותר דווקא אם המנהג בא להזכיר את קורבן הפסח הנהוג בבית המקדש. אז אכן יש חשש שהרועים יסברו שלפניהם קורבן. אמנם, אם מדובר בשחזור של קורבן פסח מצרים, הרי ניתן לטעון כי מדובר בהצגה היסטורית, ואין בחשש שהרועים יתרו שמדובר בבהמה קדושה לאמיתו של דבר. אם כן דברינו, שמה יש מקום להציע כי תודוס ואנשיו אף הניגו לאכול את הגדי כדיני פסח מצרים, או לפחות כחלקם, כמו למשל דין האכילה בחיפזון שהיה קיים דווקא בפסח מצרים ולא בפסח דורות. נעיר פה בהערת שוליים, כי השאלה אם מטרת ליל הסדר היא לשחזר את יציאת מצרים או רק לזכור אותה, היא שאלה יסודית ביותר. ייתכן שתלויה במחלוקת הגרסאות, האם צריך אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים או להראות עצמו. ניתן לעיין בספרו של פרופסור תבורי, פסח דורות, עמוד 15, הערה 16, שם הוא תולה מחלוקת זו במחלוקת בית שמי ובית הלל, עד היכן קורא את ההלל בתוספתא י' ת'. אם התליה נכונה, הרי שיוצא מכאן ששיטת בית שמאי היא שיטת השחזור, וממילא מובן מדוע רבן גמליאל השמותי סבר כי יש לאכול גדיים מקולסים. מכל מקום, ההבנה כי הדיון שבין תודוס וחכמים מקביל והשווה לדיון שבין רבן גמליאל וחכמים, וכסיכומו במשנה שלפנינו שכל אחד יעשה כמנהגו, הבנה זו יכולה להוביל להבנה מחודשת של דיון הגמרא בעמוד ב'. הגמרא שם דנה מה הייתה כוונת חכמים וציינם את מעמדו של תודוס כסיבה לאי נידויו. אלמלא תודוס אתה גוזרנו עליך נידוי. הגמרא מתלבטת האם הכוונה לכך שהיה אדם חשוב, אפשרות ומתפצלת בהמשך לתפיסתו כחכם או כנדוון, או שהכוונה לכך שהיה בעל אגרופים, בלשון הגמרא. והנה, בעוד שמצד אותו בעל אגרופים או בעל ממון שחשוב היה לקיים קשרים טובים עמו, ניתן עוד להבין מדוע ישנה סיבה שלא לנדותו, ובדומה מצינו בדברי הרמ"א בשולחן ערוך יורד סימן שין למד סוף סעיף מ"ח, כמו עיר לכך החרבות העיר סימן קמ"א. אמנם אם היה תודוס תלמיד חכם, הרי שמפורש ראינו בדף נ"ב עמוד א', לגבי איש שמירת יום טוב שני על ידי תלמידי חכמים, שניתן לנדות או להלקות תלמיד חכם במלקות מרדות, ומדוע אלמלא תודוס אתה גוזרנו עליך נידוי. חתם סופר בחידושיו על אתר כותב כי דווקא מכיוון שהיה תודוס גם תלמיד חכם וגם נדבן, על כן ניצל מנידוי. ובאמת אם היה תלמיד חכם בלבד היו מנדים אותו. אומנם בפירושו לתורה על שמות עמוד למד זין מציע חתם סופר שיטה שונה לחלוטין. לדעתו שם, בין תודוס הוא בא לגרופים, הרי שמנהגו בטל ורק נמנעו מלנדותו בשל החשש. אך אם תודוס תלמיד חכם, הרי ייתכן שהייתה לו סברה כנגד חששם של חכמים מקודשים בחוץ, וכיוון שמנהגו הוא מנהג המבוסס על פי תלמיד חכם, הרי שנמנעו חכמים מלנדותו לא בשל החשש, אלא כיוון שהיה בתוקף כוחו לתקן מנהג שכזה. והנה, החתם סופר עצמו נדחק לומר כי סברתו של תודוס הייתה שברומי לא יבואו להקריב קודשים בחוץ, כיוון שהיא מקום טומאה ועבודה זרה גדול. אז את החוק בסברה זו מבואר. אומנם לעוד מראינו לאל ניתן להציע מעין שיטתו של החתם סופר, אך לעניות דעתי ביתר פשיטות. ייתכן כי נחלקו רבן גמליאל וחכמים האם טוב לעשות גדי מקולס בערב פסח, או שהדבר אסור כיוון שדומה לקודשים בחוץ.
מחלוקת זו לא הוכרעה, ובמשנתנו מובן שכל מקום עושה כמנהגו. אמנם, כיוון שחכמים היו רבים ורבן גמליאל יחיד, מסתבר שברוב המקומות היה מנהג כדעת חכמים, וכן נקבע במקומות בהם לא היה מנהג ידוע. תודוס הנהיג את בני רומי כמנהג רבן גמליאל, אך הייתה לו זכות לעשות כן רק אם היה תלמיד חכם. וזוהי בדיוק התלבטותה של הגמרא. נפקא מינה לשאלה זו היא האם זהו מנהג תקף לעניין ההולך ממקום למקום, וכפי שהציע חתם סופר. ואם מנהגו של תודוס בטל, לכל הסיבה שלא נידו אותו היא מפני החשש בשל היותו בעל הגופים, הרי שההולך ממקום למקום ויוצא מרומי לעיר אחרת, ודאי ייפטר ממנהגו של בעל הגופים זה. אמנם, אם תודוס היה תלמיד חכם ומנהגו מנהג תקפו, הרי שניתן לטעום שבן רומי שהגיע למקום אחר, עדיין יהיה חייב בעשיית בדי מקולס, כדין ההולך ממקום למקום, שנותנים עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שבא לשם. עד עתה, עיינו בסוגיה מתוך נקודת מבטם של רשי ואור זרוע, המזהים בין דין בשר צלוי סתם לבין דין גדי מקולס. אלא שזיהוי זה, כפי שכבר הזכרנו, אינו מוסכם השאר הראשונים. הרמב"ם, לדוגמה, בהלכות חמץ ומצה, פרק ט' הלכה י"א, מחלק, ואוסר אכילת גדיים מקולסים, אפילו למתירים אכילת בשר צלוי. אם כן, לשיטת חכמים לכל הפחות, יש מקום לחלק בין גדי מקולס, אותו אסור לאכול בלילי פסחים בכל מקום, לבין בשר צלוי, לגביו יש מנהגים שונים, ויש המתירים אותו, ואולי, כפי שציינו בתחילת השיעור, יש אף המחייבים אותו. מהי סיבת החילוק? האפשרות הפשוטה היא כמובן, לחלק מבחינת הדמיון החיצוני, שבין הגדי המקולס הוא הצלוי לבין קורבן הפסח. הגדי המקולס שווה בכל דבר לקורבן פסח, ואילו בשר צלוי לא. לפי זה יש מקום לדון בשאלות מסוימות שנדונו באחרונים, כגון האם האיסור הוא אף על צליית הגדי המקולס או רק על אכילתו. בצור אנו מוצאים חילוק בין סימן תף סמכתת העוסק באיסורי עשייה, לבין סימן תף האינגלה ועוסק באיסורי האכילה בתוך ליל הסדר. כך למשל, את האיסור לומר על בשר שהוא לפסח, אותו נזכיר בעזרת השם בהמשך, ציין עתור בסימן תף סמכתת, ומכאן ניתן לדייק שלדעתו, אף אם אמר בשר זה לפסח, דבר אסור לעשותו, מכל מקום אין איסור על הבשר בדיעבד. את האיסור לאכול בשר סיל הנוהגים כך, ציין דווקא בסימן תף עין וב, ולא בסימן תף סמכתת. נראה שלדעתו אין שום איסור בצליית בשר. את איסור גדי מקולס כתב הטור בשני הסימנים, הן בסימן תף סמכתת והן בסימן תף עין וב. כלומר, לדעתו גדי מקולס אסור הן בעשייה והן באכילה. השולחן ערוך לעומת זאת הביא את דין הגדי מקולס בסימן תף עין וב בלבד. והרמה הוא שהזכיר אותו גם בתף סמכתת. מכך משמע, כי לדעת השולחן ערוך, האיסור הוא דווקא על אכילת גדי מקולס, ולא על עשייתו. וכך אכן דייק כתז בסעיף קטן א' של סימן תף סמכתת. לכאורה, בשל הדמיון לקורבן פסח, אכן יש לאסור אין את העשייה ואין את האכילה כשיטת הטור, שסוף סוף הדבר יביא את האנשים לידי טעות או חשד. מה אם כן הסברה להגביל את האיסור לאכילה בלבד, כפי שדייק כתז בשיטת השולחן ערוך? נראה כי לפי שיטת השולחן ערוך, יסוד האיסור אינו בכך שאכילת גדי מקולס או עשייתו עלולים להביא לידי הקרבה בחוץ. שלעניין זה באמת אין הבדל בין העשייה לבין האכילה. אלא יסוד האיסור הוא בכך שמדמה ועושה בדיוק מה שעשו בבית המקדש. ואף אם זה לא יוביל לקודשים בחוץ, מכל מקום הרי זה כאין קודשים בחוץ, והוא דבר מגונה. וכן מצינו לדוגמה בהלכות אחרות שיש חילוק בין תקנות חכמים שהרחיבו את הקיום מן המקדש לגבולין, כגון לולב ושבעת ימים, שם אנו עושים בגבולין בדיוק כשם שעשו בבית המקדש, ויש תקנות שהן זכר למקדש ואין מקיימים בהם את ההלכה באופן זהה לקיום בבית המקדש, אלא רק כדרך של הזכרה. וכגון ספירת העומר, עליבא דאמימר ומנחות סמכתו, הסובר שיש למנות רק ימים ולא שבועות. הגריז שם העריך בחילוק זה. אם כן, יש מקום לחייב אכילת בשר צלוי כזכר למקדש, כיוון שאין הוא דומה ממש, ומכל מקום לאסור גדי מקולס שהוא כאין קודשים. ובכל זאת, אין לאסור את העשייה של גדי מקולס, שכן עשייה לבד אינה דומה דמיון גמור למה שעשו בבית המקדש, שם כמובן עשו ואכלו. נמצאנו למדים אם כן כי ישנן שתי סיבות להחמיר במקולס לעומת צלי בליל פסח. הראשונה היא משום שעלול יותר להביא לידי טעות, והשנייה היא משום עצם דמיונו למקדש, דמיון אשר מגונה לעשותו בחוץ. ושמה הדבר תלוי בחילופי הגרסאות בין סוגייתנו לסוגיה בביצה דף כף ג' עמוד א'. בשני המקומות מתקנת הגמרא את ביקורתם החריפה של חכמים כלפי תודוס. על פי לשון המשנה נאמר, אתה מאכיל את בני ישראל קודשים בחוץ. לקחת מהגמרא וכי הוא האכילם קודשים בחוץ ממש? והנה בסוגייתנו מתוקנת ביקורתם של חכמים כך, קרוב להאכיל את ישראל קודשים בחוץ. כלומר, יש חשש שיבואו לידי קודשים בחוץ, חשש קרוב. ולא בביצה דף כף ג' עמוד א', תוקנה המילה קודשים לכאין קודשים. כלומר, הבעיה אינה שהדבר קרוב לבוא לידי איסור, אלא שיש כאן מרית עין של קודשים, דבר שמגונה לעשותו בחוץ. דווקא מילה נוספת לסיבת האיסור, מלבד מה שכתבנו מקודם לגבי איסור העשייה, יכולה להיות מחלוקת הבח והטז בסימן תף סמכתץ, האם יש לאסור את הגדי המקולס בענה. הבח אומר שכן, שר יש להתייחס אליו כקודשים, ואם כן, בקודשים יש איסור מעילה. הטז חולק ואומר שהפריז הבח על מידותיו. נראה שהבח מבין כי מדובר במעין קודשים, ועל כן גזרו חזל להתייחס אליהם כקודשים. ואילו לדעת אתה, אז מדובר רק בחשש שמה יבואו לעשיית קורבן בחוץ. וכיוון שאסרנו את העשייה, הרי שאף אם מישהו קם ועשה בדיעבד, אין שום סיבה לאסור את ההנאה. ואולי להפך, דווקא אם נתיר את ההנאה, הדבר יברר לכולם שאין מדובר בקודשים בחוץ. עד כה, עיינו בשיטה המחייבת עשיית צלי בפסח. או לכל הפחות אינה אוסרת. מה עם סברות המנהג לאסור את הצלי בפסח? הסברה הפשוטה, המפורשת הן בדברי רש"י על המשנה, והן בדברי הרמב"ם בפירוש המשניות, היא דמיחזי כאוכל פסח בחוץ. אמנם, כשאנו מסתכלים במשנה תורה לרמב"ם, בהלכות חמץ ומצה, פרק ח' הלכה י' א', אנו רואים סיבה שונה. וכך הוא כותב, מקום שנהגו שלא לאכול, אין אוכלים גזרה שמה יאמרו בשר הפסח הוא. ובכל מקום אסור לאכול סט צלוי כולו כאחד בליל זה, מפני שנראה כאוכל קודשים בחוץ. מתוך החילוק משון הרמב״ם בין גזרה שמה יאמרו פסח הוא, הנאמר לגבי בשר צלוי, לבין נראה כאוכל קודשים בחוץ, המוזכר לגבי קדים מקולס, משהו שמדובר בשני עניינים שונים, וכי האיסור שמה יאמרו שונה במהותו מן האיסור שנראה כאוכל קודשים בחוץ. סברה זו מתחזקת לאור קושיית האחרונים. מדוע לא פסק הרמב"ם מדבריו של רב המובאים בתחילת הסוגיה אצלנו, כי אסור לו לאדם שיאמר בשר זה לפסח? כוונתי לומר, כי נראה שהרמב"ם הבין שרב למד את דינו מן המשנה. מתוך מה שיש שנהגו שלא לאכול צלי בפסח, הבין רב כי סיבת המנהג היא שמה יאמרו על בשר זה שהוא בשר פסח, ועל כן חידש שאסור, וזהו איסור גמור ולא מנהג בלבד, לומר על בשר שהוא בשר פסח. את דברי רב עצמם נחלקו הראשונים כיצד להבין, ומצינו בכך שלוש שיטות. השיטה הראשונה היא שיטת התוספות, הסובר שאין איסור מצד האמירה עצמה, אלא שלדי שיאמר כך יחשבו אנשים אחרים שהייתה זו בהמה שהוקדשה מחיים לקורבן פסח. על כן, התוספות אינם מוסרים אלא בבשר גדי וטלה, שאכן ניתן להביאם כקורבן פסח. לשיטה זו יש מקום לאסור את הבשר אף בדיעבד לאחר האמירה, שכן סוף סוף נראה כי אוכל קודשים בחוץ. שיטת רש"י לעומת זאת היא שהאיסור הוא באמירה עצמה, שעל ידי שאומר כן, נראה כאילו הקדיש את הבשר לדמיו לקנות בו קורבן פסח. על כן איסור אמירה יכול לחול על כל סוגי הבשר, ולדעת רבינו דוד אף על חפצים אחרים. סוף סוף ההקדשה היא לדמים ולא של גוף הדבר. מאידך, לפי שיטת רש"י, יש מקום להתיר את אכילת הבשר אחר כך, שכן סוף סוף יאמרו אנשים שפדה את דמיו, וכל החשש הוא רק שיחשבו שקנה פסח אחר, ואותו הוא אוכל בחוץ. הר"ן סבור כי שתי ההלכות נכונות. באופן דבר פוסק המגן אברהם, האוסר גדי וטלה בדיעבד לאחר האמירה, ומתיר שאר דברים בדיעבד אף שאוסר אמירת זה לפסח לכתחילה. אם אנו באים לבחון מה הייתה שיטת הרמב״ם, נראה כי הוא אחז בשיטה הקרובה לשיטת התוספות. לדעתו, איסור אכילת גדיים מקולסים הוא מצד שנראה כאוכל קודשים בחוץ. אכילת בשר צלוי אינה נראית עדיין כאכילת קודשים בחוץ, אך אם יאמרו עליה שהוא בשר פסח, אף אם כוונת האומר שהוא בשר לכבוד חג הפסח, הרי שהשומעים יחשבו שהוא קורבן פסח, ואזי הוא ייראה כקודשים בחוץ. ועל כן כל בשר צלי שאם יאמר עליו שהוא לפסח יש חשש שיתו אנשים לגביו, נאסר אף הוא. ואין הרמב״ם מצמצם רק לתלה וגדי שמביאים מהם קורבן פסח בפועל, כפי הנראה כיוון שרוב האנשים אינם יכולים באמת להבדיל מן חתיכת בשר בהמה צלוי לחתיכת בשר גדי צלוי. לסיום, ניתן אולי להציע סיבה שלישית לאיסור אכילת צלי בפסח, והיא דומה במשהו להצעתנו לאל לגבי גדיים מקולסים. מצאינו בפוסקים שיש מקומות שהחמירו מאוד באיסור אכילת בשר צלוי בפסח, ואסרו אפילו עוף ואפילו צלי קידר, ועד שאלו פסולים לגמרי לפסח וכמעט אין חשש לבלבול לגביהם של אכילת קודשים בחוץ. עוד מצאינו שיש שנהגו לא רק לאסור צלוי אלא לחייב אכילת בשר מבושל בליל פסח. הבית יוסף באר מנהג תמו הזה, ואפשר, כך הוא כותב, דהיינו כשרותה, דכיחזו לידה אכיל בשר מבושל, איקה הוכחה קצת, דצלי אסור. אבל כשאינו אוכל בשר מבושל, לא מוכח חמילתה, דמשום דצלי אסור, לא אכל בשרה. נאם כן, אבל אלא אוכל מבושל. וכיוון דכי אכיל בשר מבושל, מוכח דצלי אסור, שפיר כאמר דמינג כשר הוא לאכול בשר מבושל. כלומר, יש עניין לא רק שלא לאכול צלי, אלא גם להוכיח שאיננו אוכלים צלי. והדבר צריך ביאור. אם מה שאיננו אוכלים צלי הוא על מנת שלא יבואו לידי טעות, מדוע צריך להדגיש ולהוכיח זאת? סוף סוף מספיק שהוצאנו מידי הטעות על ידי כך שלא אכלנו צלי. נראה לי לבאר שאיננו אוכלים בשר צלי לא רק בשל החשש לטעות או בשל שהדבר נראה כאין קודשים, אלא כיוון שאנו עושים זכר, וזכר אינו רק למקדש, כי אם גם לחורבנו, וכך שאנו משארים מנה אחת, ובמיוחד שעשויה כאין שהיו עושים במקדש, מודגש זכר לחורבן המקדש. וזה בדומה למנהג המובא ברמה, מיד לאחר מכן נשים ביצה על הקערה, סימן לאבלות על בית המקדש. ועל כן מובן גם מדוע הרחיבו את איסור הצליה לכלל המאכלים הנשחטים, ואף הצריכו שיוכיח האדם במעשיו שאין הוא אוכל צלוי. זאת על מנת לא רק להוציא מן הטעות של קודשים בחוץ, אלא להדגיש את אבלותינו ואת הפגימה בחסרונו של בית המקדש. ונזכה כולנו לחגוג את ליל הסדר הקרוב בירושלים הבנויה, ולאכול מן הפסחים ומן הזבחים במהרה בימינו, אמן.